כל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-618-4291, 03-618-4291. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן גם באתר האינטרנט של כל חי בכתובת 93fm.co.il בחלונית הודעה לשידור.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, כאן לאשר גרייבר, לסגי פרל מוטר, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו. לפני שנתחיל את התוכנית, נזכיר שבעזרת השם מיד לאחר החגים אנחנו מתחילים בקורסים של ייעוץ נישואים, פסיכותרפיה והנחיית הורים. פרטים אפשר לקבל ב-03-65-25-244. גם נאמר שבעזרת השם עוד לפני חג הסוכות יחולקו דיסקים של התוכנית, תוכנית הבוקר שלנו, כאייל תערוג. אותן תוכניות יהיו בעזרת השם כ-35 שיעורים, יהיו בדיסקים ויחולקו בעזרת השם ברחבי הארץ לפני חג הסוכות. אנחנו רוצים היום לעסוק בנושא שקשור לענייני דיומה, לענייני המחילה, הסליחה, עניינים של פיוס וסליחה, להחזיר את האיזון לאחר המשבר בתוך המערכת הביתית או בכלל בין בני אדם. בשולחן ערוך בסימן תפרי שבב מופיע שם שבערב יום כיפור צריך אדם לפייס את חברו. נשאלת השאלה, למה לחכות עד ערב יום כיפור? ברגע שאדם פגע בחברו מיד צריך לפייס אותו. מה יש בערב יום כיפור? יש כמה וכמה תשובות הדבר. תשובה אחת מופיעה בספר מועדים וזמנים. ובפירוש שכמובן כל השנה צריך לבקש סליחה במיידי, מיד שאדם פגע בחברו. אלא, לפעמים אדם פגע באדם אחר, אבל האחר לא יודע שפגעו בו. כלומר, דיברו עליו מאחורי הגב, אליבו אותו, ריחלו עליו, רחמנא ליצלן. אבל אותו אדם שדיברו עליו, הוא לא יודע את זה, הוא לא יודע שפגעו בו. אז אומר רבי ישראל מסלן שעדיפו לבקש סליחה ולומר, תראה, דיברתי עליך רע ולכן אני אומר סליחה. יש בזה יותר צער מאשר אם לא היה מבקש סליחה. לכן עדיף לא לספר על מקרים כאלה. בערב יום כיפור צריך לבקש מחילה. אבל איך? בערב יום כיפור מובן שכל אחד מבקש מחילה וסליחה. הוא מבקש אפילו על צער שהוא נדנות של פגם, צער קטן. לכן הפוגע שפגע בזולת והזולת לא יודע שפגעו בו, הפוגע כשהוא יבקש סליחה, אז האחר, הצד השני, יחשוב שמדובר על צער קטן. אומר הסליחה יצא ידי חובה, כי כך הוא לא מעליב את האחר. מדוע? מכיוון שברור שכולם מבקשים מחילה בערב יום כיפור. אז זה פירוש אחד, פירוש נוסף, למה מבקשים דווקא מחילה, סליחה, בערב יום כיפור? כיוון שמי שמבקש סליחה הוא מתבייש, ומי שמתבייש מוחלים לו על האבונות, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות, זה מכניע את לב האדם, וזה חשוב בערב יום כיפור. כך אומר רב יצלה בלזר. מצינו גם כן הסבר נוסף, שמדובר על בקשת סליחה ממי שאנחנו יודעים שהצדק איתנו, כך אומר השפת אמת. וזו עצמה סגולה לכפרת עוונות, כיוון שכל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו מידה כנגד מידה. מהמקום הזה אנחנו רוצים לגעת סביב נושא הסליחה, המחילה. העולם שלנו הוא עולם מתפתח, הוא עולם משתנה, העולם הוא דינמי. לא פעם החדשות המרתקות של היום כבר יהיו משעממות מחר. אנחנו חיים בעולם שאחד הצרכים העיקריים שלנו זה שינויים. תוסיפו לכך את מורכבות נפש האדם, את מורכבות החיים, מה שמחייב אותנו ללמוד את אחד הכלים החשובים למערכת יחסי גומלין עם אנשים, הכלי שנקרא התפייסות. לא פעם בוויכוחים ומריבות בני אדם מגיעים לידי תחושה של אלבון, של השפלה, וכשמבקשים מהם סליחה הם מאחרים לסלוח, לא בגלל שתחושת האלבון הגיעה אל תיקונה, אלא בגלל שהם מרגישים שאין להם ברירה, הם חייבים לסלוח, הם יסלחו, אבל לא יהיה מקום של רצון לחזור ולבנות קשר, אלא יהיה מקום של פחד מדחייה. לפעמים אחד מבני הזוג אומר לשני סליחה, הצד השני, הצד שאמור לסלוח, יודע שאם הוא לא יסלח, אז הוא פעם אחרונה שיבקשו ממנו סליחה. הוא יודע שהסליחה היא מהשפה ולחוץ, אבל הוא מרגיש שאין ברירה, הוא חייב לסלוח. אם הוא חייב לסלוח, זה אומר שהסיבה שגרמה לה מריבה לא תעצר, כי גם הסליחה לא מגיעה עם מקום של לקיחת אחריות, אלא רק עם מקום של להרגיע את הרוחות. אומר הסליחה לא מתכוון להשתנות, אלא רק לשנות את האווירה, להרגיע את הרוחות. ניקח דוגמה. נאמר שבני הזוג התווכחו סביב נושא שקשור לקניות בבית. בשלב מסוים נאמר שהבעל הרים את קולו. האישה נלווה, הבעל מרגיש שלא הייתה לו ברירה בדוסיח. לכן הוא הגיע למצב שהוא הרים את הקול. כששניהם מגיעים למצב של פיוס, הוא אומר סליחה על ההתנהגות שלו. היא מרגישה שזו סליחה. לא בגלל שהוא מתחרט, והוא ינסה שהמצב הזה לא יחזור על עצמו שוב. כלומר, סליחה שהוא לוקח אחריות ועושה בדיוק את השינוי שהדברים לא יחזרו על עצמם, הוא עושה בדק בית איך להשתנות. לא, זו סליחה בשביל להרגיע את המצב, בשביל להחזיר את המצב המשפחתי לאיזון, לחיי שגרה. מה שאומר מצד האישה שהיא תרגיש שהבעל משתמש במילה סליחה, אבל לא בשביל מה שהמילה הזו אמורה להכיל. זה כמו שאדם משתמש בשטרות של כסף בשביל לנקות את השולחן. עם שטרות של כסף אפשר לעשות הרבה דברים נוספים חוץ מאשר לנקות את השולחן. כך גם במקרה הזה. האישה שומעת מילה. מילה מלאת עוצמה, מילה שמכילה בקרבה את התוכן שאומר טעיתי, מילה שהתוכן שלה אומר אני יודע שפגעתי, לא הייתי רוצה לחזור על ההתנהגות הזו. כמובן, הבעל לעולם לא יכול להבטיח, הרי אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אבל בכל אופן בשלב הזה הבעל כנה הוא מאמין שהוא לא מתכוון לחזור על אותה טעות. הוא גם משדר את זה, לא רק לעצמו, גם לאשתו. זה התוכן של המילה סליחה. אבל המקרה שתיארנו כעת, המקרה שלנו, הבעל אומר את הסליחה בשפה רפה, בסגנון של בסדר, אז נעלב, את הסליחה, מה יש היום לארוחת ערב? כלומר, אומר את הסליחה, אבל זה מן השפה ולחוץ, מיד לאחר מכן מעביר נושא. ואם והיה, והאישה תגיד, לא ככה אומרים סליחה, הבעל עוד עלול לומר, מה את רוצה? אמרתי סליחה, אמרת את מילת הקסם, זהו, למה זה לא עובד? כנראה שאם זה לא עובד, את סובלת מרגישות יתר. שמתם לב, כעת הבעל כבר לא אשם, אלא אשתו. היא סובלת מרגישות יתר. אם דבר כזה יקרה כמה וכמה פעמים, האישה תבין שאין לה ברירה, אלא לקבל את הסליחה. זה נקרא שהיא סולחת מהמקום הלא נכון. אולי גם תאמר שהיא מרגישה שאין לה שום ברירה אחרת. ננסה לדבר על זה. אבל בינתיים היא סולחת מהמקום הלא נכון. היא סולחת לא מתוך רצון לשפר את הקשר, אלא מתוך פחד שאם כעת היא לא תסלח, בעלה לא ימשיך לשתף פעולה. יש מהצד השני אנשים שהם בקיצוניות ההפוכה. יש אנשים שאומרים שהם לא מוכנים לסלוח, עד שמבררים עד הסוף בדיוק מה היה, איך היה. לדוגמה, האישה נעלבה. היא תחקור ותאמר, אבל למה אמרת? מה חשבת? איך חשבת? איך אני יודע שזה לעולם לא יחזור על עצמו? וכך היא מרגישה שהיא לעולם לא יכולה לסלוח. כך הוא מרגיש, הוא לעולם לא יוכל לחזור למצב מאוזן רגשית. יש בני אדם שלא יכולים לסלוח, לא בגלל שהפגיעה הייתה כל כך קשה, זה נכון, הפגיעה והעלבה הייתה קשה. אולי הייתה מזעזעת כל אדם, אבל אדם רגיל, תוך פרק זמן, חוזר לשגרה. זה שהאישה לא חוזרת לשגרה, זה לא בגלל האלבון, אלא בגלל החולשה הנפשית שלה. אני לא אומר שהיא צריכה להתעלם מהרגשות שלה. אני כן אומר שאם אחרי שבני הזוג דיברו והבעל אמר סליחה והם מלבנים את הדברים והייתה הרגשה של פיוס אצל שניהם, אחרי זה ועדיין זה מעסיק אותה. בהרבה מקרים זה יכול בגלל שהאישה היא אישיות חלשה וסובלת מחרדת נטישה. לכן הזעזוע הרגשי גרם להרגיש את אותה תחושה של חוסר אונים. כמובן שזה יכול להיות גם כן הפוך, שהבעל הוא יהיה כזה. הבעל הוא אדם שיתנהל בצורה כזו, הם הגיעו למצב של פיוס, של סליחה. ובכל זאת, הוא ממשיך ומזועזע ממה שקרה, אני מדבר על פגיעות בתוך מערכת משפחתית, שגרתית, שהן חליה לא אמורות להיות, ואין כאן לגיטימציה שיהיו, אבל כשהן קורות, אז בדרך כלל מדובר על מקרים שבני זוג חוזרים לעצמם. וזה לא משנה אם זה האיש או האישה. אם והיה, והם עוד פעם ועוד פעם דיברו, אז הליבנו את זה. הגיעו למצב של פיוס, איזון רגשי. וזה עדיין ממשיך, חוזר ומעסיק אותו, או אותה, כנראה שזה בגלל חרדת הנטישה. הזעזוע הרגשי גרם לה או לא להרגיש תחושת חוסר אונים. זה עורר גם תחושת חוסר אונים שהייתה באותו אדם או אותה גברת כבר לפניכן. יש אנשים שנמנעים מלסלוח לצד השני, בגלל שכך הם יכולים להרגיש שהם שולטים בצד השני. אם לדוגמה הצד השני פגע בנו, כעת אנחנו לא סולחים לו. אנחנו בעצם הופכים אותו לאשם, כך אנחנו מנציחים את האשמה שלו. אם אנחנו לא סולחים ומנציחים את האשמה של הצד השני, אנחנו מעבירים מסר שאומר שהוא, הצד השני כל הזמן אשם. אם הצד השני כל הזמן אשם, אז כמעט כל מה שנרצה נשיג, כי הצד השני נמצא באשמה מתמדת. הצד השני כל הזמן אשם, ולכן הצד השני כל הזמן צריך לרצות. לכן לפעמים אנחנו ננצל את זה. נעדיף לדחות את המחילם. למה? כי כך אנחנו שולטים באדם האחר. זה לא מגיע עם מקום של נקמה. זה לא בגלל שפגעת בי, אז אני אחזיר על ידי שאני לא אסלח לך. אלא אתה פגעת בי ואני אנצל את זה. על ידי שאתה תרגיש שאתה כל הזמן חייב לי. לפעמים אדם מרגיש שהעליבו אותו, הוא לא מחפש לנקום, הוא לא מחפש לשלוט באדם האחר, הוא רק אומר לעצמו, הצד השני כל כך העליב אותי, שאני לא רואה איך אני יכול לסלוח לו. לכן זה שאני לא סולח, זה לא בגלל נקמה ולא בגלל שאני מחפש לשלוט על האחר. על ידי כך שאני לא סולח והופך אותו כל הזמן לאשם, אלא אני לא סולח כי אני לא רוצה להיפגע פעם שנייה. אם אני אסלח, אני ארעם וירא שאני רך, ואפשר לפגוע בי שוב. כמה שאני ארא שאני לא סולח, שאני עדיין פגוע, יותר יזהרו לו לפגוע בי. זו הרגשה מובנת. יחד עם זאת, אם ההרגשה הזו תלווה את האדם יותר מדי זמן, ההרגשה הזו תפגע במשפחה. כי מצד אחד מובן, אבל מצד שני זה פוגע בתפקוד של המשפחה. לדוגמה, אדם שפרצו אצלו הבית וכעת הוא מתקשה להירדם בגלל הפחד. זה מובן. יחד עם זאת, האדם הזה כל ערב חושב על גנבים, פוחד מגנבים, וזה פוגע בשגרת החיים שלו. כך גם לגבי האדם שמרגיש שנפגע, מובן שהוא פגוע, לכן קשה לו לסלוח. יחד עם זאת, עוד יום ועוד יום של אימנות ומחילה וחזרה לחיי השגרה, אם הוא נמנע מזה, גם זה פוגע במשפחה. אנחנו נצא כעת להפסקה, ולאחר מכן נמשיך המקום הזה, ננסה לראות כלים בשביל לפתור את הבעיות שהצגנו כעת, וגם לפני אליכם המאזינים, אלה שאלות שקשורות בנושא שדיברנו כעת, ובנושאים שקשורים אל נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, או בינו לבין המשפחה והחברה. כמה דקות, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול על בן זוג שבחצי שנה האחרונה,
כן.
נושא של הסדר והניקיון מאוד מאוד חשוב לו, מוטריד אותו.
כן.
ומתבטא בביקורת והערות פונים מאוד מאוד גבוהים.
בחצי שנה האחרונה?
כן.
מה קרה בחצי שנה האחרונה שזה מפריע לו?
אני לא יודעת, תמיד הוא היה אדם
שאוהב
סדר וניקיון, אבל...
קרה משהו מיוחד בחצי שנה האחרונה שזה מתחיל להפריע לו יותר מכרגיל?
לא יודעת, אולי הגיל, אולי... לא יודעת איך להגדיר את זה.
טוב.
והוא מבטא את עצמו בטונים מאוד גבוהים, תאוסים.
כן.
קשה להתמודד עם זה.
השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם הכעסים כשהוא מביע את עצמו... בזמנים של חוסר סדר וניקיון.
כן, עכשיו שהרב לא הבין שהסדר והניקיון הוא במצב מאוד סביר, כאילו מעל סביר.
כן.
זה לא שבית מבולגן ולוכלך, כן. יש על מה להעיר.
כן.
בית סביר מאוד.
כן.
הוא מגיע למצב מאוד קיצוני.
הבנתי. מה קורה כשאת מדברת איתו? זה מה הוא אומר לך? את אומרת לו בזמן, לדוגמה, בזמן רגוע, בזמן שלב, את אומרת לו, תראה, אני הבינה שאתה רוצה סדר שמבחינתי הוא מעבר לרגיל, אבל זה לא מקובל עליי שזה בא ידי ביטוי בכעסים. מה הוא אומר אז?
הוא לא מקבל את מה שאני אומרת.
מה? מה הוא אומר?
אני, כך וכך צריך להיות, מה שקיים זה לא מספיק, זה לא נקרא מסודר, זה לא מספיק נקי.
כן. הבנתי. אני אמליץ לעשות משהו כזה. אני אמליץ לתפוס רגעים שבהם הרגעים לא רגעים מתוחים, לא רגעים לחוצים, זמנים רגועים יותר, ולומר לו משהו בסגנון של, אני יודעת שנושא הסדר הוא חשוב לך, אני כן חושב שכדאי לשאול או לדבר מה קרה בחצי שנה האחרונה שזה יותר מפריע, כי יכול להיות שזה לא רק הסדר והניקיון, יכול להיות שמשהו בחיים שלו השתנה וזה בא לידי ביטוי שם. כלומר, השורש הוא לא הסדר והניקיון, יכול להיות שבחיים שלו הוא מרגיש שהוא מתחיל לאבד שליטה, בחיים שלו הוא מתחיל להרגיש ש... אני סתם אתן דוגמה, לא בטוח שזו הדוגמה הנכונה. הכן מתרוקן, הוא מתחיל להרגיש משהו בעבודה פחות מעורה, הוא מרגיש אולי במקום אחר בחיים, פחות סדר, וזה רק בא ידי ביטוי כאן. אז כן שווה לנסות לדבר סביב הנקודה, אז עוד פעם, זה לא רגיש מדי, אם זה רגיש מדי, אז לא כדאי להיכנס לזה. זה כן, יש מקום לדבר על הדברים האלה, ואז לומר לו משהו בסגנון של... אני יודעת שחשוב לך הסדר והניקיון, ומה שאני יכולה לעשות, אני כן מנסה לעשות. יחד עם זאת, זה הגבולות שלי. אני מבינה שמבחינתך זה לא מספיק, זה מה שאני יכולה לעשות. ואם והיה והוא מוכן לעזור או משהו, אני משאיר שזה לא יהיה, אז הכל יתקבל כמובן בשמחה, אבל אני משאיר שהוא לא הולך להוביל את הדו-שיח למקום כזה. אני אומר שבזמן הרגוע, זה מה שתגידי בשלב הזה. לאחר מכן, את תוסיפי משהו נוסף, ואת תגידי לו. אני יודעת שזה מכעיס אותך, ואולי יש לך את כל הסיבות הנכונות מבחינתך לחוס. אני לא יכולה להכיל את זה. אני לא יכולה לקבל את זה. אני לא אשכנע אותך שאתה טועה. אני לא אשכנע אותי שאני, לא אשכנע אותך שאני צודקת. אני כן אומר לך, בזמן שיהיה כעס, אני אצטרך להתנתק. להתנתק זה אומר, אני אעשה משהו אחר. אני אכנס לחדר, אני אקרא משהו דרך בטלפון, אני אצא מהבית לכמה רגעים, אני אעשה. אני לא אוכל להיות בזמן הזה כאן. מה שאני בא לומר בחצי הזה של הדו-שיח, זה שמתי שאני מרגישה שאני לא יכולה לנהל דו-שיח, ואין מקום בדו-שיח ביני לבינך, אלא רק יש את הכעסים שלך, אני לא יכולה להישאר באותו מקום. כך את יוצאת מהמגרש הזה שאת תמיד נפסידה בו. המגרש הזה שכפי שאני הבין ממך, יש את הכעסים והרמת הטון, ויש את המקום ששם את נמצאת חסרת אונים. אני לא אמליץ להחזיר, אני כן אמליץ לצאת מהסיטואציה הזו. ולפני שיוצאים מהסיטואציה הזו, אז חשוב להקדים את הדו-שיח שאמרתי לפני כן. הדו-שיח שאמרתי לפני כן, הוא כולל קודם כל הבנה שיש לך צורך בסדר, אולי גם כן לנסות לזהות מה קרה בחצי שנה האחרונה שיש יותר צורך בסדר, לומר שהצורך לסדר, כפי שאתה רוצה אותו, אני לא תמיד אוכל לעמוד בציפיות האלה, אני מבינה שיש לך את הסיבה לכעוס, אני לא אוכל להכיל את הכעסים האלה, אני מראש אומרת לך שאני לא אוכל להישאר במצבים האלה סביבך, אני מבינה שאתה כועס, אני לא אוכל להישאר שם. ואז, אחרי ההקדמה הזו בשיחה רגועה, כן, בשעת מעשה, כשיש איזשהו כעס והוא יגיע, כמובן שהשיחה שתיארתי עכשיו היא לא תעזור, היא רק מכינה את הקרקע, אז כשיגיע הזמן כעס, לא להישאר שם. להגיד לו משהו בסגנון של אני מבינה, אין לי מה להגיד, אין לי מה לעשות, אני לא מוכן להישאר בדו-שיח הזה, אני כן מוכן לדבר, אבל לא עכשיו ולא בצורה הזו, ואני כן רוצה להבין, ואני כן רוצה לעזור, וכן רוצה לעשות מה שאפשר לעשות, את זה אני לא יכול לעשות. ולא להישאר שם.
הבנתי.
אם והיה, ולאחר מכן, הוא אומר לך, טוב, בסדר, הבנתי שאת לא יכולה, אז מה כן אפשר לעשות? אז כאן הייתי אמליץ להוסיף עוד מימד. המימד הנוסף הוא, להגיד לבעלך משהו בסגנון של 100% כמו שאתה רוצה לא יהיה, 100% כמו שאני רוצה אולי גם כן לא יהיה, אני כן מוכן לדבר על תהליך של שינוי של 10%, בוא נתחיל שינוי של 10%, בוא נתחיל לראות איך מתחילים בהדרגתיות לעשות שינויים אלה ואחרים אם זה אפשרי. כלומר, לתת איזשהו פתח של תקווה לאיזה שינוי הדרגתי, לא יודע כמה הרבה זה יגיע. וככה המקום הזה גם כן להרגיל את המערכת הזוגית שלכם, של הדברים לא שחור או לבן, או בית מסודר והכל מצוין, או לא מסודר, ואפשר להגיע לתגובה לא פרופורציונלית של כעסים. ועוד פעם, אני חייל לא מאשים אותו, אני לא יודע את כל הפרטים כמובן, לפי מה שאת מתארת, יש כאן תגובה שהיא לא פרופורציונלית, וכנראה שיש כאן נקודה רגישה שמתעוררת בסיטואציה שאת מתארת, חוסר הסדר היותר מהרגיל שהוא מצפה שיהיה.
הבנתי, תודה רבה.
בבקשה.
תודה, כל
בסדר. שלום, ערב טוב. רגע, כמה רגעים, אנחנו תכף נעלה עוד כמה מאזינים לפני כן. ננסה לגעת עוד בנקודת הפיוס. מה הדרך הנכונה להגיע לפיוס ולמחילה. לפעמים אנשים אומרים, אני עושה הכל בשביל לסלוח, אני באמת רוצה לסלוח. וכל פעם מחדש אני אומר לעצמי, זהו, מהיום אני סולח. כל פעם מחדש, אחרי שאני סלחתי, אני עדיין מרגיש כעס כלפי הצד השני. זה לא תמיד עוזר להחליט לסלוח. הרבה אנשים אומרים, מהיום אני מחליט לסלוח, אבל הרגש השלילי צף ועולה שוב ושוב. עוד בעיה שלא מאפשרת לנו לסלוח, זה שאחרי שנפגענו על ידי הצד השני, אנחנו מהר שוכחים את הצדדים הטובים שיש בצד השני, וזו גם בעיה שכדאי לשים לב אליה. אנחנו נמשיך עם הנקודה הזאת כמה רגעים. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
כן, אני רציתי לשאול שאלה קצת אחרת, לא כל כך קשור בין בעל לאישה. יותר כן. יותר בין ילדים.
בבקשה.
כשאני קוראת לילדים שלי לחזור הביתה,
כן.
אז עם הקטנים זה לוקח ציצק.
כן.
יש לי ילדה גדולה בת 7.
כן.
שאיתה קצת הולך לי קצת יותר מקצת די קשה. אני קוראת לה הביתה ב7, והיא לא נכנסת.
כן.
זה כל יום, זה גורם לי תסכול, ואחרי זה אני כועסת עליה, ואני... קוראים לזה נראה לי איבוד שליטה, אני יודעת...
איבוד מה, סליחה?
שליטה.
איבוד אולי. שליטה של מי?
שלי עליה.
כן.
ואז כאילו אני מרגישה נפגעת מה... לא מספיק, אני מטפלת, כאילו אני...
מה
הגיעה לארוחת ערב.
כן.
מה זה?
אז התגובה היא מה? התגובה היא, את מרגישה איבוד שליטה, התגובה היא...
גם כעס.
כן.
פגיעה כזו, סוג של פגיעה.
כן.
ואז אני מתחילה... זה ככה, זה לדוק, לכעוס, ולהגיד לה מחר... כל... כשבן אדם נפגע, הוא לא יודע מה לעשות. כל הדברים שעושים בלי... בלי לחשוב.
אחרי כמה זמן היא עולה הילדה?
נגיד שהיא תעלה אחרי רבע שעה.
כן.
אבל זה אחרי שסיכמנו מראש, היא עולה ב7.
כן. אני אמליץ ככה. ברגע שהיא עולה אחרי רבע שעה, הדבר היחיד בשלב הזה שאני אמליץ לשים עליו דגש, זה לא על זה שהיא מאחרת, אלא על משהו אחר. לשים דגש קודם כל, הייתי אמליץ על התגובה שלך עם עצמך לפני הכל. כמו שאת אומרת, וטוב שאת מודעת לזה, שאני מרגישה איבוד שליטה. קודם כל, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אני אמליץ, ברגע שהיא עולה בשעה 7:15, היא עולה, את אומרת לה, מצוין, טוב שעלית, ואת מתעלמת מכל קשר איתה בדקות הקרובות עד שאת מרגישה שאת נרגעת. אני לא אומר את זה חלילה במובן מזלזל, אלא עם מקום של כבוד. עם מקום של כבוד שאת מכבדת גם את עצמך, שאת לא נכנסת למאבקי כוחות עם הילדה. זה דבר שיכול להנציח את הבעיה, כי ברגע שאנחנו נכנסים למאבקי כוחות עם הילדה, הוא מתחיל להתווכח איתה ולהסביר לה, אבל אמרתי, אבל אמרת, אבל אמרתי, אבל אמרת, אנחנו תמיד מרגישים מותשים, אנחנו מרגישים עייפים, מרגישים מתוסכלים, אולי גם פגועים, והבת היא מרגישה מאוד חזקה. סך הכל, ילדה בת 7 מצליחה לנצח מישהו מבוגר ממנה, יש בזה איזושהי חוויה שלא במהרה היא תרצה להפסיק עם החוויה הזאת. לכן לא הייתי ממליץ להמשיך באותם מאבקי כוחות. הדבר הראשון שהייתי שם עליו דגש, זו התגובה שלך בינך לבין עצמך לפני הכל. ברגע ש יהיה לך יותר קל עם התגובה הזו, עם איבוד השליטה, אז מהמקום הזה נוכל לראות גם כן איך אנחנו עובדים על נושא המשמעת. יכול מאוד להיות שנושא המשמעת גם אז יהיה יותר קל, מכיוון שבשלב הזה של החיים היא מצליחה להשיג הרבה תשומת לב, היא מצליחה להניע אותנו ההורים, היא מצליחה לעורר את חמתנו וכעסנו, ומהמקום הזה היא לא במהרה תרצה להפסיק את זה. לכן אני אומר שזו הנקודה לדעתי הראשונה שכדאי לשים לב אליה. שזה אומר, היא חוזרת הביתה בשעה ורבע, את אומרת לה, אני אקח דוגמה, כמובן שזה לא חייב להיות מתאים למבנה הבית שלכם, משהו בסגנון של, הנה שרה זו ארוחה, ארוחת ערב, ואז את מתעסקת בדברים אחרים. את לא מסתכלת עליה, ואת לא מדברת איתה, ואת לא מסתכלת לה אפילו רגע אחד בעיניים לראות אם היא מרגישה שהיא מתביישת, לא מתביישת, את פשוט לא חושבת עליה, לא מתעסקת בה, מתנתקת ממנה בדקות הקרובות, עד שאת מרגישה שאת נרגעת. ברגע שאת מרגישה שאת רגועה יותר, אז אם צריך לדבר איתה, אבל לא על זה, תניחי לזה. תני לעצמך את השבועות הקרובים רק לעבוד על עצמך. רק מהמקום הזה נוכל לדבר על השלב הבא, אם נצטרך, על נושא המשמעת ואיך אנחנו מכוונים אותם, או מדריכים, או מנהלים אותה בצורה שהיא תתאים יותר למסגרת הבית. אבל כל עוד אנחנו מנהלים את הילדים שלנו, ומצפים שיהיה להם משמעת, ממקום של כעסים, ממקום של תסכול, ממקום של חוסר שליטה, לילדים יש חוש אישי מפותח מאוד, דרך כלל מפותח יותר מאשר מבוגרים, כיוון שמבוגרים הם כבר, יש להם חמישה חושים מיומנים מאוד, ולכן הם אומנם מנצלים את חמשת החושים שלהם, אבל לא פעם זה בא על חשבון ניטרול החוש השישי. ילדים היות שאין להם את חמשת החושים כמו שצריך בצורה המלאה והטובה ביותר, לכן יש להם חוש אישי שעוזר להם להתמצא בעולם, והם מזהים מצוין. יש להם אינטליגנציה רגשית במה שקשור לזיהוי רגשות של מבוגרים, צורה נהדרת, בעיקר כשהם כועסים, בעיקר כשהם מרגישים חסרי שליטה. מהמקום הזה, אני לא הייתי אומר שהם מנצלים את זה מרוע לב, אבל בלי לשים לב, הם מנצלים את זה, יש בהם איזושהי תחושה של סיפוק והנאה. אני מבין שמצד אחד זה נראה לא הגיוני, היות שהילד עצמו הרי עכשיו גוערים בו, צועקים עליו, זה נכון, אמנם הוא גם סובל מזה, אבל יש לו יותר הנאה מאשר סבל, ולכן הוא גם ממשיך את זה עוד פעם ועוד פעם. אז לכן דבר ראשון, רק לעבוד על עצמנו.
כבר כאילו לסלוח שכאילו ייפגע בכבודי ולא חזרה הביתה. נכון?
אז מה השאלה?
כאילו, אני מוותרת על הכבוד שלי שהיא לא שמעה בקולי.
את מגדירה, ברגע שאת מגדירה את זה ככה, זה מאוד מכעיס. אני הייתי הולך דווקא להגדרה אחרת. היכולת שלה לכבד אותך בשלב הזה, זה לא לעלות בשעה 7, אלא בשעה 7:15, שזה יכול גם כן 7:30-8, אבל זה רק 7:15, זה מקסימום הכבוד שיכול להעניק לך בשלב הזה. במקום לנסות להיכנס את למאבקי כוחות, ואני משער שכמה שיותר ניכנסת למאבקי כוחות, אז הזמן העלייה שלה רק יתארך, זה יהיה משבע לשבע ורבע לשבע ועשרים, שבע עשרים וחמש. הייתי קודם כל משמר את המצב שבע ורבע. קודם כל שהמצב הזה יישאר. ולעבוד על עצמנו. ברגע שאנחנו לא ניקח את זה עם מקום של פגיעה אישית, מאבקי כוחות, כי זה שהיא עלתה בשעה שבע ורבע, זה לא אומר שאת אימא לא טובה, זה לא אומר שאת מאבדת את הקשר איתה, זה לא אומר שמשהו רע הולך להיות.
ככה אני מרגישה.
אני יודע, ולכן אני אמרתי את כל מה שאמרתי עכשיו. כי אם לא היית מרגישה את זה, אז לא היית מרגישה את חוסר העונים וחוסר השליטה.
טוב.
בין שבע לשבע ורבע, פרק הזמן הזה, לא ישפיע על החיים שלה, לא יהפוך אותה למי שהיא תהיה מורדת, תעשה מה שתרצה, איך שתרצה, תמרוד נגד הבית, תמריד את הילדים, לא תעשה את זה. אבל, אם והיה, ואנחנו הולכים לקבע את ההתנהגות הזו שלה, אם אנחנו הולכים לקבע את זה, זה יהיה על ידי כך שאנחנו ניכנס את למאבקי כוחות, כל פעם מחדש נתעצבן, כל פעם מחדש נרגיש חוסר שליטה, כל פעם מחדש אנחנו נתאכזב. ולכן, אני אומר, תתנתקי. תלכי מהמקום הזה, אפילו אל תסתכלי עליה. כי כשתסתכלי עליה, את תתעצבני, את תכעסי. אפילו כשתשמעי את הדברים שאני אמרתי, כן, עדיין זה יעצבן אותך, ואני מבין את זה. לכן אני אומר, אפילו אל תהי באזור הזה. תני לעצמך פרק זמן של כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, אל תהי שם. תחזירי אליה ממקום חזק. מקום חזק, הכוונה היא, לא מקום משתלט, אלא מקום אדיש. אדישות, זוהי חוזקה. אדישות, הכוונה היא, שאני לא מתייחסת. את לא... אני אמא, ואת הבת, ואין כאן מאבקי כוחות, ולא ניצחת אותי, ולא ניצחת אותך, כי בכלל אנחנו לא במאבקים כאלה. אני אמא, ואני אומרת מה לעשות, וזה מה שיהיה. אלא מה? לא 7, 7 ורבע, בשלב הזה תעלי מעין מהשעות האלה.
תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה. אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן אנחנו עוזרים אליכם המאזינים, ובעזרת השם ננסה לסיים את הנושא שלנו שקשור לפיוס וסליחה. כמה דקות ובעזרת השם חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, אנחנו תכף פונים אל המאזינים שלנו, רק לפני כן אנחנו רוצים לגעת בנקודה. אדם שאומר שהוא נמצא במתח מתמיד, מה הוא עושה? הוא במתח מתמיד, והוא רוצה לשאול מה הוא עושה. כנראה שיש לו תחושה מתמדת של חוסר שליטה על המציאות, כנראה שיש לו תפיסה ברבדים מסוימים שאומרת שכל רגע הקרקע תחת הרגליים שהולכת להישמת, הקרקע לא יציבה, ולכן יש לו תחושה של חוסר ודאות. מהמקום הזה כנראה מגיע המתח הסמוי הזה, שהוא לא יודע בדיוק לזהות למה הוא, אבל הוא מרגיש בכוננות מתמדת. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, אנחנו נבקש ברשותך לכבות את המכשיר, או להתרחק ממנו שנוכל לשמוע.
חיביתי, כן.
מצוין.
יש לי ילד בן 14.
כן.
שכל מה שאנחנו אומרים לו, הוא לא מוכן לקבל.
כן.
מה שאנחנו מבקשים ממנו, תעשה טוב, תעשה ככה.
כן.
לא, אתה לא מבין, אתה לא יודע.
לא
אני אומר לו, תעשה ככה, אומר לי, לא, זה לא טוב. אתה לא מבין, אתה תעשה ככה. אני אומר לו, אל תסתור עם החברים האלה, החברים האלה, זה לא יעזור לך, הם לא... לא ב...
תן לי דוגמה בבית, מה הוא עושה, ואתה לא היית רוצה שהוא יעשה.
למשל, אתמול בלילה, שלשום הוא היה בטיול עם החברים שלו,
כן.
עם
מהכיתה
בית ספר. עם מה? מהכיתה, מהבית ספר, היה
כן.
בטיול.
כן.
הם חזרו בשעה 3 בלילה.
כן.
הוא ישן בבוקר עד שעה 11:12, לא יודע.
כן.
ואחרי כמה שעות שהיה בבית להשתעמם, עוד פעם הלך לישון. הלך לישון באמצע היום.
כן.
עד שעה 7-8 בלילה.
עד שעה
7-8,
כן.
והוא הלך לישון עוד פעם כל היום.
כן.
בערב אני בא הביתה, אחרי יום עבודה. מה נשמע ככה פה, סיפורי פה, מה נשמע חיה, כזה סלר. כזה הוא עם הפלאפון שלו, והוא לא, כאילו, לא קרה. אבא לא בא הביתה בכלל. אז אני אומר לו, טוב, תקשיב, אנחנו הולכים לישון בשעה 9:30-10, והוא יושב בסלון, משחק עם הפלאפון שלו, ושולחים אס-אמסים, והודעות, וכל הבלגן.
כן.
אני אומר לו, תקשיב, אני רוצה ללכת לישון,
כן.
ואם את הולכה יפה, רוצים ללכת לישון. הוא אומר, טוב, תלכו לישון, בחדר שלכם, תסגרו את הדלת.
כן.
אני אומר לו, למה שאני אלך לחדר שלי לישון ולסגור את הדלת?
טוב, טוב שהוא הרשה לכם בבית שלכם. אני אומר, טוב שהוא ישב בבית, הוא יכל לשלוח גם למקום אחר.
זהו.
כן.
אני אומר לו, אתה רוצה, בבקשה, תיכנס לחדר שלך, תסגור את הדלת, תישאר ער עד הבוקר, מה אתה רוצה מחיים שלי?
כן.
לא, אז תלך לחדר, תישון, ואני בסלון.
כן.
אז אני אמרתי לו, תשמע אם אתה עושה לי בלגן, מחר בבוקר אני מנסק לך את הטלפון.
טוב מאוד.
אז אשתי אמרה לו, תשמע, בוא, תלך, תשאל לו את זה, מה? הוא הלך לישון, אני הלכתי, סגרתי את האור בסלון, הלכתי לישון.
כן.
בוא, תמשיך לשחק והכל. וזה, אחר כך הוא לא יודע, אשתי אמרה לו, משהו הולך לישון.
הוא הפריע לכם או לא הפריע לכם בסוף?
לא, הוא הלך, לא יודע, אשתי אמרה לסגור את האור לפישן, למה שאבא לא התעצב. לא יודע מה היא אמרה לו, בחדר.
טוב, אז הוא, לא, אז הוא הפריע או לא הפריע? אבל הוא לא הפריע בסוף.
בסוף לא הפריע, שאשתי אמרה לו...
מצוין, אז מה הבעיה?
אז זה מה שאני אומר, אני אומר לו, קום תלך, תלך לישון בחדר שלך. הוא אומר לי, לא, אתה תלך.
אני פשוט, אני אגיד לך מה אני אמליץ לעשות. אני אמליץ לך, בפעם הבאה שקורה משהו בסגנון הזה, אתה אומר לו, תלך לחדר. הוא אומר לך, אני לא רוצה ללכת לחדר. אתה לא אומר לו שאם תלך לחדר אני אנתק את המכשיר, אתה בפירוש, למחורת, אתה אומר לו שעכשיו אתה הולך, ואתה אומר לו גם כן שלמחורת אתה כבר מנתק את המכשיר. מכיוון שמכשיר הפלאפון הוא מיועד לאנשים שהם בוגרים, ואנשים שהם מבינים שהם חיים בתוך מסגרת, וחיים עם אנשים, ורוצים להיפתח ותקשר ודבר עם אנשים אחרים. היות שאתה בהתנהלות שלך מראה שאתה לא בנוי לזה, לכן בשלב הזה אני מנתק לך את המכשיר, ברגע שתוכיח לי שאתה ראוי להיות במקום הזה, אז נדבר על החזרת המכשיר. אבל החלטי, מיד בהתחלה, אל תחכה עם זה עוד ועוד, כי אתה... מה שאתה בעצם עושה, אתה אומנם עוזר לבן שלך להיות איש עסקים נכבד טוב מאוד, אבל לא בטוח שאתה רוצה שיעשה זה על חשבונך. מכיוון שמה שהוא עושה, הוא מנסה למתוח את החוט עד הסוף. הוא מנסה למתוח לראות את הגבולות, כמה הוא יכול להשיג מכם. כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול, אז הוא לא נכנס למאבק כוחות, בסוף הוא נכנע ונכנס לחדר וזהו. בסוף הוא מסוגר את האור והולך לישון. אבל לא כדאי להתחיל... לא כדאי להתחיל איתו בדוסיח כזה וכל פעם מחדש להיכנס לאותו מקום ולראות עד להיכן הוא מותח ועד להיכן הוא מנסה להרחיב את הגבולות. מראש, ואתה כבר יודע לשער, אני משער. אתה כבר יודע לשער מתי אתה הולך להיכנס אותו לוויכוח שהולך להיגמר תוך 2-3 דקות או 5 דקות. אל תיתן לזה להימשך 2-3 דקות. תעצור את זה ב-20 שניות הראשונות. וגם אז המקום הזה אתה עצמך לא תרגיש כל כך הרבה כעס ורגשות אשמה חרטה, למה כעסתי, כן כעסתי, לא כעסתי. אל תגיע למקום הזה, תעצור את זה בבת אחת.
למשל, היום אמר לי, טוב, אני אלך לנתיק את הטלפון שלך, ואשתי אומרת לי, לא, אל תנתיק את הטלפון, מה הוא עשה? אמרתי, אבל אתמול בלילה הוא הפריע, ואז גם כעס, ואני זה, אמרתי, בוא ננתיק, אני אמרתי לו, מנתיק לו את הטלפון. אז היא אומרת לי, לא, אם אתה מנתיק לו את הטלפון, אני אלך לחבר לו את הטלפון.
טוב, אז הבעיה היא כבר לא איתו. אתם צריכים להחליט ביחד. אתם צריכים להחליט ביחד שמכשיר הטלפון, לפי מה שאתה מתאר, לא יהיה כלי שיגרום לכם ההורים לאבד את החזית האחידה מולו. נקודה אחת. נקודה שנייה, שאתם עכשיו, כהורים, אתם לא תאפשרו בידו שמכשיר הפלאפון הזה יהיה לא רק נגדכם כזוג, אלא גם נגדך. אתה מרגיש שהוא נגדך, תגיד לי אשתך, הבן שלנו הוא אדם איכותי, יעיל, טוב וכו' וכו'. אנחנו אוהבים אותו, רוצים את המיטה בשבילו. יחד עם זאת, אנחנו רוצים שהוא יהיה בתוך מסגרת מכבדת. וזה לא רק בשביל שיכבד את ההורים שלו, שזה ערך בפני עצמו, אלא גם בשביל שידע שהוא חי בתוך מסגרות, וגם ערך של התחשבות והבנה שכשאני חי עם אנשים אחרים, אני מרוויח שאני חי עם אנשים אחרים, אבל אני גם צריך שלם מחיר, כיוון שמדי פעם אני צריך להתגמש, ומדי פעם לוותר, ומדי פעם להתנהל בתנאים לא הכי נוחים לי, אבל זה נקרא לחיות עם אנשים אחרים. מה יהיה לאחר מכן? עכשיו הוא בן 14, מה יהיה עוד 8, 9, 10 שנים כשהוא יתחתן? מה יהיה כשיהיה לו ילדים? מה יהיה כשהוא יהיה אדם בוגר יותר בעבודה? מה יהיה אז אם הוא לא מצליח עכשיו להתגמש, לוותר, לשלם את המחיר? אז המצב יהיה הרבה יותר גרוע, אז אני אומר, כדאי להעביר את זה... מה זה? נכון. אז בוא נחסוך את שני הסתירות עכשיו. שתי הסתירות נחסוך אותם עכשיו. על ידי כך שאנחנו עכשיו נעצור את הדבר הזה. אני חושב שכדאי להעביר לאשתך את המסר הזה ולהגיד לה, אנחנו כן אוהבים את... ולהסביר ברור. זה מתוך אהבה, חיבה ורצון להעניק לילד את הטוב ביותר. להעניק לילד את הטוב ביותר זה יהיה על ידי כך שאנחנו נעניק לו את היכולת לכבד אנשים אחרים. זה טובתו, זה גם את טובתנו, אנחנו צריכים להתבייש לבקש את טובתנו, אבל זה גם את טובתו. יכול להיות שאולי רעייתך מרגישה שאתה לא רוצה את טובתו בכך שאתה מנתק את קו הטלפון הסלולרי. אתה מנתק קו אחד בשביל לחבר קווים אחרים. אתה מנתק את הקו הזה בשביל לחבר קו בינך לבינו. ביניכם לבינו. חוץ מזה, שלא טוב לכם, שהוא ייקח אתכם כמובן מאליו. אם ייקח אתכם היום כמובן מאליו, עוד 8-9 שנים, הוא ייקח כמובן מאליו שהוא בכלל לא צריך להתקשר אליכם, בכלל לא צריך לדבר איתכם. כמה משפחות, אני לא אומר שזה קורה אצלכם, אבל כל כך הרבה משפחות אני פוגש גם בארץ, גם בחוץ לארץ, שהעניקו את הכל, הכל, הכל הילדים שלהם. ולאחר מכן הם הרגילו את הילדים לכל כך הרבה פינוק, למה שהם רצו. ושנים לאחר מכן, הילדים ערב חג, ערב שבת, לא מתקשרים, לא מתעניינים. הם לקחו את ההורים כמובן מאליו, היות שהם לקחו את ההורים כמובן מאליו, לאחר מכן בגילאים מבוגרים יותר, הם אפילו הרגישו צורך לתת ביטוי לאותו כבוד אלמנטרי, בסיסי. אני מדבר על ערב שבת, ערב חג, להתקשר פעם בשלוש שנים, פעם שלוש פעמים בשנה, להתקשר, מה נשמע, חג שמח, שנה טובה. הדברים שם לא היו, מרגילים אותם יותר מדי פינוק. כאן מגיע תוכניתנו לסיומה. תודה רבה, סגי פרלמוטר, אשר גרייבר. היו ברוכים, גמר, חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.